שלום וברוכים הבאים לקבינט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אני נועה שוסטרמן, רכזת תוכנית פלסטינים במכון. איתי באולפן נמצאים אודי דקל, מנהל המכון וראש תוכנית פלסטינים, ויוחנן צורף, עמית מחקר ומומחה לפלסטינים.
המומחה
שלנו לפלסטינים, הפלסטינולוג הראשי. לפני כחודש פרסמנו כאן במכון ובאתר האינטרנט מסמך שעוסק בחלופות האסטרטגיות של ישראל ברצועת עזה. בקצרה, המסמך הזה בוחן 5 חלופות אסטרטגיות, מנתח אותן מול האינטרסים של מדינת ישראל, ובעצם נותן המלצה לממשלת ישראל מה הכי נכון מול התנאים כיום לעשות בעזה. שאנחנו תכף ניגע טיפה באותן המלצות, אבל אני רק אציין שחלופת ההסדרה מצטיירת שם כמאוד חזקה והאפשרות הטובה ביותר עבור ישראל. אבל באותו הזמן שבו פרסמנו למעשה את המסמך, נפלה עלינו תוכנית המאה, שאני חושבת שהפתיע הרבה אנשים גם במועד שלה וגם בתוכן שלה. אז אנחנו בפרק הזה בעצם נתייחס גם לסיפור הזה של עזה ולחלופות של עזה ואיך כדאי וצריך לטפל במה שמתרחש בעזה, וכמובן תוכנית המאה, האם הדבר הזה הוא ישים, לא ישים, איך זה משפיע על מה שקורה בעזה, איך זה משפיע על הגדה המערבית. כל השאלות אנחנו ננסה לגעת בהן עכשיו. אולי נתחיל בכמה מילים טיפה על, בעצם על מסמך החלופות, תודי, אולי טיפה תספר לנו מה בעצם העבודה שנעשתה, מה היו המסקנות.
אוקיי. כפי שאמרת, יצאנו לדרך ובחנו 5 חלופות על בסיס כל מיני קריטריונים. עשינו גם פה איזשהו משחק מעניין שלקחנו מומחים, מפינו את כל האינטרסים של מדינת ישראל אל מול ההיתכנות של החלופות השונות בעזה, הענקנו לכל אינטרס מול היתכנות ציון, וכל אחד דירג את לפי המספרים, והגענו לאיזושהי תוצאה שהייתה תוצאה די משותפת למרבית המומחים. זה לא אומר שזה היה נכון, אבל זו התוצאה שהייתה למרבית המומחים, שהנתיב הנכון ללכת איתו עכשיו, כרגע, זה נתיב שהולך להסדרה של הפסקת אש ממושכת, תמורת הקלות משמעותיות בסגר על הרצועה, אבל בד בבד, הצבענו, וזו נקודה מאוד חשובה, בד בבד צריך לשפר גם את המצבה של הרשות הפלסטינית ואת התנאים שנמצאים ביהודה ושומרון, שלא ייווצר מצב שדווקא עזה מקבלת כי היא מפעילה עלינו כוח ונשק וטרור ורקטות, ולעומת זאת הגדה שהרשות שם דוגלת בשקט וביציבות ולא בטרור, היא עליה אנחנו מנחיתים כל הזמן מכות. הנקודה השנייה שהייתה מאוד חשובה בעבודה הזאת, שמצאנו שבסוף לישראל בטווח ארוך הדבר הטוב ביותר, שהוא לא בהישג ידינו, גם אנחנו לא, כנראה לא כל כך רוצים לקדם אותו ואולי גם לא יכולים לקדם אותו, זה הפיוס הפנים פלסטיני, שבעצם על בסיסו תחזור הרצועה לשליטתה של הרשות הפלסטינית. ובאופן עקרוני ממשלת ישראל דוגלת בבידול שבין רצועת עזה לבין יהודה ושומרון, ואיננה מנסה לייצר את התנאים שיכולים לייצר פיוס או להחזרת הרשות לרצועת עזה, כי בעצם זה מחזק את הטיעון הקיים שאין פרטנר להסדר, וכי הרשות הפלסטינית היא נפרדת מהחמאס, כלומר המחנה הפלסטיני מופרד, הוא בכלל לא זוכה ללגיטימציה של הציבור, ואין עם מי לסגור עניינים. עכשיו, הרעיון הזה, שאין עם מי לסגור עניינים, קיבל משמעות הרבה יותר כבדה בעקבות עסקת המאה.
אבל העסקה נותנת מנהרה, מחר יוצרת מנהרה בין שני הצדדים.
כן, לא, אבל אני רוצה להגיד, בראייה של ממשלת ישראל, להוכיח שאין פיוס, אין אחדות, אין פרטנר, עכשיו זה הפך להיות בכלל הזדמנות פז, כן? כדי לקחת את האלמנטים שחשובים לנו מתוך עסקת המאה, ולאמץ אותם וליישם אותם באופן חד צדדי, כי בין כה אין פרטנר בצד השני שמוכן לדבר איתנו. וזה שכל הפלסטינים לכאורה מתנגדים לדון על עסקת המאה, זה רק מחזק את הרעיון שאין פרטנר, ולכן בואו נצעד קדימה ונקדם את האינטרסים שלנו באופן חד צדדי. וזה הבלגן שנוצר לנו עכשיו בין שני ה... בין שני ה...
אבל זה צריך להגיד פה עוד משהו, וזה מחזיר אותנו שוב לארצות הברית, כי אם היא עשתה איזה צעד כזה קצת אחורה, אחרי שהתוכנית התפרסמה, ועלו כל מיני הערות מכל מיני גופים וגורמים בזירה הבינלאומית, והיא אמרה, חכו רגע, אל תספחו, אל תעשו צעדים חד צדדיים, יכול להיות שהמדיניות הזאת תתרחב, והיא תהיה... תימשך לאורך זמן, היא לא תסכים שיהיו פה מהלכים חד צדדיים גם בעתיד הקצת יותר רחוק. אנחנו לא יודעים.
אני לא בטוח.
כי אם אירופה מאיימת עכשיו שהיא תפרסם תוכנית משלה, והיא מזהירה מפני כל מיני מהלכים חד צדדיים שלא תעבור עליהם לסדר היום, יכול להיות שלמעמד של ארצות הברית, שאולי גם בעיני טראמפ יכול להיות שיש איזה חשיבות, כשיש גורם בינלאומי מרכזי כל כך, שהולך לדבר במונחים הפוכים ממה שהוא מדבר, יכול להיות שתיווצר פה איזה משהו שיגרום לארצות הברית להגיד, כן, אני עם התוכנית, אבל חכו קצת.
יכול להיות.
מצד נחשום שני... עוד פעם על מה שעשינו.
מצד שני, אנחנו יודעים ש... הקימו עכשיו את ועדת המפות, שכבר אמורים לשבת ממחר בבוקר, אני אומר את זה.
אנחנו גם מכירים את ההרכב של הוועדה.
אנחנו רואים את ההרכב של הוועדה, שבאופן מפתיע...
אין גורם אחד ממערכת הביטחון שיושב בתוך הוועדה.
זה בכלל מדהים, האירוע הזה.
זה היה לדעת, אפילו יש זלזול במערכת הביטחון.
נכון, לא זלזול, גם לא רוצים לשמוע את המשמעויות של מערכת הביטחון שלנו. ובעצם האמריקאים גם מסבירים, השגריר פרידמן מסביר, שצריך לחכות לבחירות, ואחרי הבחירות, בהנחה שסיכמנו על מפה, והפלסטינים לא באים, והפלסטינים מפוצלים, אז אולי זה הזמן באמת להתחיל בתהליכים
של... לגבי פרידמן אני מסכים.
של סיפוח.
לגבי פרידמן אני בכלל מסכים איתך.
אבל מה שלדעתי גם מעניין פה, שכן בתוך התוכנית, אז הרי הם מתייחסים לסיפור הזה של פיוס פלסטיני, וכביכול מנסים לעודד אותו, הם בעצם מתנים את הקמתה של מדינה פלסטינית, בזה שהרשות הפלסטינית תחזור לשלוט בעזה, חמאס יתפרק מנשקו, יחתום על תנאי הקוורטט, ושלום עולמי.
כן.
בערך. אז מצד אחד הם כן שמים את זה כמשהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל אי אפשר שלא להתעלם מזה שזה מרגיש כאילו זה קצת מכניסים את זה כמו איזשהו מכשול, כי הרי אין שם שום התייחסות לאיך הדבר הזה אמור להתקיים, איך, כאילו הם לוקחים את הדבר המאוד מאוד מתוח הזה שכבר 10 שנים כל האזור מנסה להתמודד איתו, ולאף אחד אין מושג איך בעצם מצליחים להחזיר חזרה את הרשות לעזה, ומין פותרים אותו כבהינף יד, ואומרים, רק תעשו את זה, אחרת אתם לא מקבלים שום דבר ממה שהבטחנו לכם.
יש אינטלקטואל פלסטיני שכתב מאמר בוושינגטון אינסטיטיוט, קוראים לו מוחמד דג'אני, שוחר שלום, שלקח את הסטודנטים שלו לאושוויץ לביקור, וחשף על זה הרבה...
כן, מכירה משושה במשלחת הזו.
הוא פרסם מאמר שהוא טען במאמר הזה שהעסקה הזאת היא עסקה של יהודי ישראל עם יהודי ארצות הברית. ואני חושב שזו הבחנה מאוד מדויקת לגבי מה שקרה פה. התוכנית הזאת זה לא בעצם, זה לא תוכנית בעצם. זה ניסיון לכפות על הפלסטינים איזושהי מציאות שהם לעולם לא יכולים לקבל. מה שאת תיארת שהם צריכים לפרק את החמאס מנשקו ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, זה סוג מסוים של איזושהי תביעה שפעם הציגו אותה בישראל, קודם שהם יהיו פינלנדים, אחר כך אנחנו נעשה איתם איזשהו הסדר. כלומר, אתם הפלסטינים, אתם צריכים להיות לא פלסטינים, תחליטו שאתם לא פלסטינים, תשנו את הנרטיב שלכם, מה שסיפרתם לילדים שלכם כל השנים הוא שקר, תגידו את זה לעצמכם, ותכריזו על זה בכל רם, ואחר כך אפשר יהיה לעשות איתכם איזשהו הסדר. זאת המשמעות של התוכנית הזאת בראייה הפלסטינית.
שרואים את זה מאוד טוב בסיפור של ירושלים, אגב, שיש שם את כל התייחסות, לדעתי כמה, 32 אתרים שמציינים אותם ממש, 32 אתרים קדושים שנמצאים בירושלים, ולמעשה רק אחד מהם הוא אתר שקדוש לאסלאם.
יוחנן, אבל איך אתה מסביר אם התוכנית כל כך היא נגד הפלסטינים על כמעט הדיוק אישות מצד הציבור הפלסטיני לתוכנית הזאת.
תשמע, זה
סיפור. לא הצליחו להוציא אותם לרחובות, ניסו להוציא אותם לרחובות, להפגין.
אוקיי, אני תכף נותן לך הסבר מאוד, ניסה להיות עמוק בהסבר שאני הולך לתת לך עכשיו. אני רוצה אבל להפנות אתכם למאמר שפורסם לפני כמה ימים של פרופסור פולוק. הוא עושה סקרים בזה.
דיוויד פולוק מהמושלטוניסט.
והוא טוען שמהסקרים שהוא עשה בשלושת השבועות האחרונים, חלקם אני חושב לפני שפורסמה התוכנית, אבל כבר היה ידוע הרבה מאוד דברים על התוכנית, אומר שלציבור הפלסטיני יש עניין לשמר את הרגיעה למרות כל הסיפור הזה של עסקת עמיר. הוא לא רוצה להיכנס לעימותים. Mm-hmm. עכשיו, אודי, אנחנו אומרים כבר הרבה מאות שנים שהפלסטינים במלכוד נורא. נוצרה מציאות ב-15 שנות שלטונו של אבו מאזן של מעמד בינוני די רחב בגדה המערבית שלא רוצה לאבד את מה שהוא השיג בתקופה הזאת. יותר מזה, אבו מאזן עצמו, גם בנאום שהוא נשא במועצת הביטחון, ביום רביעי שעבר. רביעי?
לא משנה, בשבוע שעבר.
כן, בשבוע שעבר. הוא אומר, יהיה אשר יהיה. אנחנו לא נשתמש, לא באלימות, ולא נחזור לנשק מזוין, לא נשאר למאבק מזוין. זה מנוי וגמור איתנו, דבר בלשון מאוד נחרצת, מאוד חד משמעית, הוא לא הותיר בכלל מקום לספק. באותו רגע הוא גם סתם לדעתי את הגולל על פיוס פנים פלסטיני. משום שאתה שומע מיד אחרי הדיון, שאנשים שם בג'יהאד האסלאמי ובחמאס אומרים שאם הוא ממשיך להסתובב בתוך המבוך הסגור הזה, לא יצא שום דבר.
למרות שגם הם לא מתלהבים לחמם את הגזרה.
הם גם לא מתלהבים.
הם בדיוק הודיעו שהם מפסיקים חינות הבלונים.
עכשיו הם עשו משהו, יציאת ידי חובה, נקרא לזה.
אני מסכים, אני מסכים עם מה שאתם אומרים. ולכן פה יש את המלכוד הזה. כלומר, התוכנית הזאת תופסת את הפלסטינים.
מלכוד למי?
של הפלסטינים, הפלסטינים.
אוקיי, אז מלכוד הפלסטינים אולי זו הזדמנות באמת...
אוקיי, השאלה איך משתמשים בהזדמנות הזאת. האם אנחנו משתמשים כדי לרמוס אותם, לדרוך עליהם? או שאנחנו משתמשים בזה כדי מה שכפי שאמרנו קודם. להגיד, חבר'ה, יש לנו את זה, אנחנו לא הולכים לעשות את זה חד צדדי, אבל בואו נשב לדבר. יש כבר, יש השתנות, אנחנו יכולים לגייס גם את הקהילה הבינלאומית לטובת הסיפור הזה.
אבל אז חוזרת השאלה, באמת לדבר עם מי?
לדבר עם אבו מאזן, עם מי? רק עם אבו מאזן.
לא, אבל יש...
אין מישהו אחר.
התוכנית הזאת היא בעצם את כל מה שחלמנו לקבל או להשיג בהסדר, לכאורה יש בתוכנית הזאת.
נכון, אבל...
כל הדרישות הביטחוניות נכון. שלנו, פלוס, פלוס, פלוס.
כן.
כל הטריטוריות שחלמנו עליהן, פלוס, פלוס, פלוס. נכון. כן?
גם נכון. אלה שלא חלמנו עליהן.
אי גירוש מתיישבים מבתיהם.
נכון.
באמת, כאילו, אני חושב, בתור אחד שהיה ראש מניהל את המסע ומתן בתהליך אנפוליס, כל העמדות המוצא שלנו למסע ומתן, שאתה יודע שאתה לא תשיג את כולם, בעצם מונחות בתוכנית הזאת.
לכן היא לא יכולה להתקיים. לכן היא לא יכולה להתקיים, כי היא לא הגיונית מבחינת חוסר האיזון שיש בה.
אבל אולי כל...
יש בה חוסר איזון. זה לא יכול להתקיים.
אז אני אומר, אולי יש פה...
אבל רגע, אודי, יש עוד נקודה.
שנייה, אולי יש פה שני רעיונות שאנחנו לא מבינים אותם. הרעיון האחד שאומר, זה תוכנית למימוש חד צדדי. נשחק את המשחק. שכאילו מזמינים את הפלסטינים, וקוראים להם למסע ומתן, ויחד איתם אנחנו, למרות שהם מתגיעים להם מצב סיום, אז מזמינים אותם למסע ומתן, ומעבירה שגרירה באום, שזה לא מסע ומתן, שגרירה אמריקאית באום, שזה כן. לא מסע ומתן רק על היישום, אלא גם כן. על הפרטים אפשר לדון.
זה רק פתח כן. למסע
כן,
ומתן.
ומשהו כן. כזה.
יש שם הרבה מסעים סודרים.
דרך אגב, גם אבו מאזן בנאום שלו דיבר על, 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 על טראמפ בלשון הרבה יותר מרוכחת.
אבל אם הפלסטינים לא יבואו, לדיון הזה, לא יבואו למסע ומתן, לדלת הפתוחה למסע ומתן, יש בתוכנית הזאת הכשר לצד הישראלי לממש נכון, לפחות נכון, חלקים מהתוכנית נכון, באופן נכון. חד צדדי.
אוקיי, נכון, זה... אבל בשביל זה ארצות הברית צריכה להיות הרבה יותר בהירה בדברים שלה.
זה
לא
רעיון אחד.
לא להשאיר את זה בפיה של הנציגה באום, אלא לבוא לפלסטינים ולהגיד להם דברים יותר ברורים.
רגע שנייה, אני רוצה רק להגיד את הרעיון השני. הרעיון השני שאתה כן. רמזת עליו, כן. שכמו שכותב דג'אני,
כן.
שזה היהודים כן. מפה והיהודים משם,
כן.
ויכול
כן.
להיות שגם האנבנגליסטים עשו דיל.
כן,
גיבו את זה. שהדיל הזה כן. בעצם, המשמעות שלו בסוף, בכלל לא לייצר פתרון של שתי מדינות, אלא להוביל אותנו למדינה אחת.
אוקיי, ואז הרעיון האבנגליסטי התגשם?
יפה.
אתה יודע מה אומר הרעיון האבנגליסטי? שבסוף היהודים התנצרו וישו יגיע לפה וישלוט בכל הסיפור הזה. אני לא מאמין שיש מישהו מהציבור היהודי, בעיקר אלה שנמנים על הימין הישראלי, שרואה בחלומות השחורים שלו איזושהי התגשמות של מהלך מהסוג הזה.
זה הרעיון האבנגליסטי. זה משרת את המטרה שלהם.
כרגע, זה משרת את המטרה.
נכון.
זה משרת את המטרה.
אבל
אנשי חזון שמאמינים בגאולה ובהגשמת הרעיון המשיחי שאמור לבוא לפה ולהתיישם, הם משתפים פעולה עם רעיון אבנגליסטי מהסוג הזה. זה נראה לי לא עניין של מה בכך. זה לא סיפור פשוט.
משתפים פעולה, כל עוד יש להם אינטרס בלשתף פעולה, וברגע שהתפצלו דרכם, אז...
יש פה בעיה מוסרית, לא?
תראה, אבל זו בעיה מוסרית שהיא כבר, לפתחנו כבר לא מהיום. ההתיישרות הזאת של הימין הישראלי ושל האבנגליסטים היא לא דבר חדש, אלא היא יחסית חדשה בגלל הקרבה של טראמפ. בגלל בעצם הרצון של טראמפ לשרת...
אני מסכים, ואני חושב שזה לא הבעיה העיקרית פה בעניין
הזה. יוחנן, יש לי שאלה אליך. אם לכאורה בידיך היה עכשיו, היו מפקידים בידיך את ההחלטה מה נכון לישראל לעשות, התוכנית כבר הושמה על השולחן. מאוד קשה יהיה להתעלם ממנה. גם יש כאלה שאומרים שצריך להתעלם ממנה, יהיה קשה להתעלם ממנה. מצד שני, אנחנו רוצים גם להימנע מצעדים חפוזים, שאחר כך בעתיד נגיד, וואו, לא חשבנו על המשמעויות האלה. ניצלנו את ההזדמנות מהר מדי בלי להבין את המשמעויות לאורך זמן. מה אתה היית ממליץ היום לממשלת ישראל לעשות בנתונים הללו?
אני חושב שדבר ראשון שממשלת ישראל צריכה לעשות בשלב הזה, ממשלה אחראית, כן, שמסתכלת על האינטרס הלאומי דור קדימה, לא חצי שנה, שנה עד למועד בחירות קרוב, היא חייבת לומר לעצמה, אני עושה רגע אתנחת, ואני אומרת לעצמי, אני לא עושה שום דבר חד צדדי כרגע. לצומת האינטרסים שלי, בלי להתחשב בשום דבר, באף אחד אחר.
למרות תחושת ההזדמנות הזאת,
כן, למרות תחושת ההזדמנות, כי יכול להיות, יכול להיות שהשטן טמון בפרטים הטובים על שאנחנו קיבלנו, ואתה לא הזכרת את זה, אבל יש שם גם סיפוח של קרוב ל-300,000 פלסטינים. יעשו לך את הסופר עם ירושלים ועוד החלקים הפנימיים.
יש כ-1400 גבול שצריך לשמור עליו.
שזה חלק, שזה אתגר ביטחוני שהמערכת הביטחון עוד לא התחילה לתת את דעתה לסיפור הזה.
אז קודם כל אני... 15 מובלעות שצריך לדעת.
15 מובלעות בפנים שצריך גם עליהם לתת את הדעת. אז אני אומר, כל הזמן אנחנו צריכים לעשות, קודם כל צריך לעשות איזה אתנחתה כזאת. חבר'ה, חכו רגע, חכו, בסדר. קיבלנו את מה שקיבלנו, אבל בואו נראה מה טוב לנו, מה כדאי לעשות קודם כל ומה אחרי זה. כי לי נראה שיש פה אופוריה בציבור הישראלי ממה שעלה פה במהלך השבועיים שלושה האחרונים.
כי לא כולם מסבירים לו את המשמעויות שבפרטים
ברובו... הקטנים.
כן, הציבור ברובו הגדול מרגיש שהוא קיבל איזה מתנה שלא היה, שאף פעם לא חשב שהוא יקבל אותה.
אז מה עושים?
אז אני אומר, קודם כל צריך להימנע ממהלכים חד צדדיים, כדי לא לחולל פה איזשהו תגובות, גם מהפלסטינים, גם מגורמים אחרים, שאחר כך יעמידו אותנו באיזושהי בעיה. יכול להיות שזה גם יגרור את האמריקאים לחשוב אחרת על כל מה שקורה. ישראל חייבת לגלות אחריות בעניין הזה. וב' להתחיל לחשוב איך מיישמים את זה. ואני חושב שצריך לפתוח במגעים עם כל מי שנוגע בדבר. איך מקיימים את זה? איך עושים את זה? ולא לעשות את זה ככה. אפשר לדבר עם אלה ואחר לדבר עם אלה. העולם הערבי נמצא באיזשהו מצב שהוא אולי כן יכול לסייע בדבר הזה. הוא לא תומך בפלסטינים באופן מוחלט. הוא לא נותן להם קארט בלנש כזה.
אם היו מזמינים את הפלסטינים עכשיו להצטרף לוועדת המפות,
כן.
שהיום יש רק את ישראל וארצות הברית. הם היו מצטרפים לוועדת המפות? הם לא היו
מצטרפים לשום דבר במציאות.
אז איך מייצרים איתם עכשיו שיח?
צריך קודם כל להסביר. צריך לדבר על הנושא העקרוני. צריך לדבר על הנושא העקרוני. הדבר העקרוני החשוב ביותר זה שהם לא שותפים לכל גיבוש הנייר הזה. שהם לא חלק ממנו. הם באים להיות החלק המקבל. זה כמו מדריך באיזשהו תנועת נוער, שבא לחניכים ואומרים, החלטנו לעשות את זה, קבלו את זה או לא, קבלו.
אז על מה אני מדבר איתם? על גידול חסה ברגל?
אתה צריך לומר להם, התוכנית הזאת היא נתקבלה על ידי ארצות הברית. אנחנו הישראלים רואים בהישג עצום, אבל איננו הולכים לעשות מתוכה שום דבר באופן חד צדדי. בואו ביחד נקבע מה אנחנו עושים.
אבל הם הסכימו...
הישראל של היום יכולה לעשות את זה? ישראל של היום יכולה לעשות את זה?
אני חושב... גם אם עכשיו היינו באים ואומרים להם, אנחנו לא עושים שום מהלך חד צדדי, בואו ניקח את הדבר הזה... אך ורק כבסיס למסע ומתן, אנחנו מוכנים גם להתגמש מולכם.
שאתם יחד איתנו תקבעו מה עושים.
הפלסטינים לצופה בסיטואציה גדול. כזאת היו מוכנים להיכנס
גדול,
למסע ומתן?
כן, יש סיכוי גדול.
אבל,
יש סיכוי
אוקיי,
גדול,
אבל
כי,
גם יש סיכוי
כי זה
שלו.
מה שיצרה התוכנית. היא שמה אותם בעמדה כזאת שהם חייבים איכשהו להתפסים.
תגיד, אבל יש גם סיכוי שלא. אז מה, ואם לא, הרי כבר הצגנו להם כמה הצעות, 3-4 פעמים הצעות די אטרקטיביות להסדר קבע, שעכשיו זה נראה בשביל הפלסטינים חלום לעומת מה שעל השולחן, והם סרבו. מה יקרה עכשיו שישנה את ה...
ההתנהגות הזאת. אם הם יסרבו, ובישראל כנראה לא יציעו להם את מה שאני חושב שיציעו להם, וכנראה שהמציאות תהיה שזה יתפס בעיני כולם שהם סרבו, אז אנחנו צריכים להסתכן במצב שבו אנחנו בעוד שנים לא רבות, צריך לשאול את עצמנו, מה, אם המדינה היהודית הזאת נמשיך להתקיים במתכונת שהיא מתקיימת היום, או שאני צריך להתמודד, א', עם בעיות ביטחוניות שיהיו מתוך המובלעות האלה, שזה עלול להיות, כי חוסר סביבות רצון יהיה שם, והיום שאחרי אבו מאזן לא יהיה היום כמו שהוא, כי הוא היחידי שמחזיק את העניין הזה של אי אלימות, והדרישה אולי בסוף לאיזה מדינה אחת בין הים לנהר, שיהיה קשה מאוד לטפל בה. אני רוצה לומר לכם עוד משהו.
שיהיה קשה מאוד למנוע את המציאות הזאת.
נכון, יש לנו עוד איזה דקה.
זמננו תם.
אני רוצה משפט וחצי ברשותכם. אני, בעקבות התוכנית, אני יכול לומר לכם שאני מוטרד משתי תופעות שאני מזהה בתוך החברה הישראלית בשבועות האלה שאחרי התוכנית. אחד, התוכנית או העסקה הזאת נתנה לגיטימציה לקולות רבים שהיו בציבור הישראלי שאומרים אין לנו צורך בשלום, אין לו צורך בהסדר, אנחנו יכולים להסתדר בלי זה.
טוב, זה, אנחנו,
המעצמה
זה
הגדולה,
אנחנו רואים בסקרים שלנו, לנו, שזה
וזה לדעתי,
ערך השלום ירד לדעתי, למקום הנמוך ביותר.
זה לדעתי כן. אסון, אני אומר שזה אסון. שניים, היא נתנה לגיטימציה לרגשות אנטי ערביים ואנטי פלסטינים לצאת החוצה. יש גילויים רבים של שנאה שיוצאת החוצה מצד דוברים, ואני אומר לך שפעם נחשבו מתונים תוך החברה הישראלית, כלפי כל משהו פלסטיני, כל משהו ערבי, שזה
להתיד... כולל ערביי ישראל.
כן, בהחלט.
אז אגב, כאן בדיוק פרסמו כן. סדרת כתבות מאוד כן. יפה על זה.
נכון, שזה לעתיד לבוא זורע פה זרעים של פורענות, שיגדירו מחדש את הסכסוך, יהפכו אותו למשהו אחר לגמרי, ואנחנו... זה מזכיר לי את התקופה של העלייה השנייה. אני זוכר את אחד העם, אני קורא את המאמרים של אחד העם אז, של רבי בנימין.
בקיצור, לא זו הדרך.
חבורה של, כן, שהם אמרו, חבר'ה, אתם לא יכולים להתעלם מהנוכחות הערבית שיש כאן. אתם מתעלמים ממנו. ולדעתי, התוכנית הזאת מתעלמת. ואני לא רוצה לחשוב על זה שאנחנו שוב חוזרים לימים של ראשית הסכסוך, עלייה שנייה וכו', אבל אנחנו נמצאים בתקופה לא טובה, מבחינה זאת.
טוב, בנימה אופטימית זאת, נסיים את המפגש הזה. אנחנו נעשה לזה המשך, כי יש לנו עוד הרבה מה להגיד, גם על התוכנית וגם על ההשלכות שלה.
גם לא דיברנו על האם היא משפיעה על הסיפור של הסדרה בעזה.
אני אגיד רק במשפט אחרון, לצערנו הרב, גם בעבודה על עזה גילינו שיש איזושהי תופעה מעגלית, שאנחנו כל הזמן מסתובבים בסוף סביב ניהול סכסוך, ממושך, גם אם יוצאים לאיזו חלופה אחת, אנחנו חוזרים אחרי זה בחזרה לניהול סכסוך, כי שום דבר אנחנו לא עושים אותו כמו שצריך ועד הסוף. תודה רבה לכם.